אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אני לא יודע מה עדיף, להיות חטוף שבחיים או חטוף שאינו בחיים.
זה שרון שרעבי, אח של יוסי ושל אלי, שמחוזקים כבר יותר מ-27 שבועות בשבי חמאס. זה סיפור על שני אחים שנחטפו, אחד בחיים והשני כבר לא. זה סיפור של משפחה אחת, גדולה ומוזיקלית, שאיבדה ארבעה יקרים וממשיכה להיאבק על חזרתם של כל החטופים. הכותרת בסדרת פרקים מיוחדת עם משפחות החטופים. בין הדאגות והפחדים לחלומות והתקווה, ועם ההתמודדות היומיומית של אלו שמחכים ליקיריהם שישובו. אני אגר כוכבי, וזה הסיפור של משפחת שרעבי. שלום שרון.
בוקר טוב.
ושלום רותם.
שלום.
רותם ושרון שרעבי. שרון, אתה אח של אלי ויוסי, שנחטפו לעזה ב-7 באוקטובר. כמובן, רותם, את האחיינית שלהם. יוסי, אנחנו התבשרנו, לצערנו הרב, שהוא לא בין החיים. בכל אופן, גם הוא וגם אלי עדיין מוחזקים שם. אבל אתה גם הדוד של נויה, בת ה-16, ואתה גם הדוד של יהל, בת ה-13, שנרצחו באותה שבת ארורה, יחד עם אמא שלהן.
משפחה מופלאה, שפשוט ברגעים ספורים השתנה גורלה ועולמה. משפחה של הרבה עושר, חוברות, משפחה שיש בה המון אהבת חינם. ילדים שפשוט איבדו את חייהם על עצם היותם יהודים, שנמצאו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, וחווים את התוצאות של ההרס והשנאה, שעדיין לא טעמו מהחיים. ונויה היא פשוט, כמו שרותם מגדירה, השמש של המשפחה. ויהל זה הפשטות והשואבות של ילד ואימא שלהם, שהגיעה מבריטניה, עשתה עלייה, בא להתנדב בקיבוץ, קיבוץ בערי, כי אהבה את ישראל, הפכה לציונית אמיתית. פשוט הקרבה שלה, הקרבת החיים, כחלק מהעם היהודי.
כן.
היא אמירה של הכל.
כן. ספר לי איזשהו סיפור ככה, על נויה ויהל, על המשפחה.
משפחה, יכול להגיד במילה אחת, משפחה מוזיקלית. שכל מפגש בין האחיינים, בין בני הדודים, הדודים, הופך להיות מין פסטיבל אחד גדול. פסטיבל שיש בו המון עושר, המון רגש, המון אהבה. וכל אחת מן האחייניות תורמת את החלק שלה, חלק האומנותי שלה, אבל זה בעצם משקף את הדמות שבה. ולצד כל האומנות, יש הרבה אמת. אמת שהיא פשוט לא עוזבת. לא עוזבת אף אחד. אמת של אהבת אדם. וזה מה שאני זוכר מנויה ויעל. ואני מאוד מקווה שאלי, כשהוא יחזור, והוא אינו יודע שהם כבר לא בין החיים, וגלה שאין לו משפחה, הוא יצטרך יחד עם עם ישראל להצמיח חיים חדשים, כי החיים חזקים מהכל. ואנחנו יודעים, דווקא בשעות האלה הקשות, שאיבדנו כבר ארבעה מבני המשפחה, ואנחנו לא מתכוונים לוותר על אלי ולהחזיר לכאן את הארון החמישי. אנחנו יודעים שאלי הוא חלק מהתקווה הלאומית, לא רק התקווה האישית, המשפחתית. ועם ישראל כולו מצפה לחבק אותו ולשקם אותו.
ממש. אנחנו בעצם מכירים את אירוע החטיפה של אלי מעדות. נכון? אין לנו סימן אחר, אין לנו עוד חיים אחר.
אלי, גם כשהוא נחטף, לא היו עדים, אבל אנחנו יודעים שהוא מבין החיים, אנחנו מקווים שהוא יישאר כך, כי אנחנו יודעים שהזמן עוזל, הזמן עזל ליוסי, לאחר כמה ימים בשבי החמאס, אנחנו יודעים שיוסי לא יחזיק מעמד, הוא נגרר לאזור לחימה ופשוט נרצח, והאסון הזה אנחנו מבינים כמה הזמן הוא חשוב.
מה הרגשת שראית אז את הסרטון של יוסי שפורסם והוא נשמע מדבר בו?
אני חייב לומר שכבר בעצם הפצת הסרטון הראשון ידענו שכבר יוסי הוא לא בין החיים. לעם ישראל אכן הייתה תקווה בסרטון כשראו את יוסי מדבר ואת איתי יחד עם נועה, אמרנו וואו עוד חיים. אבל המשפחה, זה היה מין סוג של רף, של כאב, של גל ענק, שאנחנו יודעים שהוא פשוט נופל.
וואו. זאת אומרת, אתם צופים בסרטון ואתם יודעים שיוסי לא בין החיים.
אנחנו יודעים.
קראת באחד הרעיונות שלך, כינית את אלי ויוסי היהלומים. כן. אנחנו, אתה רוצה לספר קצת אולי על הקשר ביניכם, על הקשר ביניהם? אנחנו יודעים אגב אם היו שם באיזושהי אינטראקציה.
יוסי לא יודע על אלי ואלי לא יודע על יוסי. אבל האחים שלי הם באמת יהלומים. הם המצפן של חיי.
הם שני האחים הגדולים שלך.
גדולים, והם הסמן הימני של ואהבת לרעך כמוך. אני אמנם דתי ועם כיפה, אני קורא את התורה, אבל הם קיימו את התורה. ואהבת חינם שלהם, לסייע בכל דרך, לכל אחד, לתת עצה טובה, ופשוט לחבק, לחבק כל אחד שהם פגשו. ו... ידעתי את זה, הרגשתי את זה, כאח קטן. הרגשתי את זה הרבה 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 יותר, בעוצמות גדולות מאוד. מכל האנשים החדשים שהכרתי בחצי שנה האחרונה, שהכירו את יוסי ואת אלי. ואחר נופלו של יוסי בשבעה, הגיעו אלפי אנשים מדי יום, וסיפרו על יוסי.
מה למשל, ספר לי סיפור אחד, שעולה לך.
התקבל בחור, שהגיע מארץ זרה לקיבוץ, היה לו קשיי קליטה לא פשוטים, ויוסי לקח אותו כפרויקט, עזר לו, סייע לו, שילב אותו בחברה. היה מקרה אחר, שממש לקראת ערב שבת, בחור שנתקע מחוץ לקיבוץ עם האוטו, הראשון שהתגייס לעזרתו, יוסי, בצבא, חיילים שהוא היה איתם, תמיד היה ראשון למשימה, סיכן את גופו ואת נפשו למען עם ישראל.
בן אדם שאנחנו רוצים לידינו ואיתנו. רותם, בת כמה את?
אני בת 20.
וואו. ספרי לי קצת על הקשר שלך עם בנות הדודות, עם הדודה, עם הדודים היקרים.
אנחנו, כמו שאבא שלי אמר, אנחנו משפחה מאוד מאוד מוזיקלית ואמנותית, כל אחד בתחומו, וזה מה שתמיד חיבר בינינו. זאת אומרת שהיה בינינו כזה קו משותף, לא היינו נפגשים הרבה, אבל היינו מדברים המון. אני לפחות פעמיים, שלוש בשבוע הייתי מדברת עם נויה, היא הייתה החברה הכי טובה שלי, ובעיקר בזכות נויה, אגב, היה לה מלא 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 עיסוקים, היא מתנדבת בכל מקום, ומלא חברות, ותמיד ממש מובילה, ומנהיגה כזאת, והיא לא ויתרה על האינטראקציה, זה קל, אנחנו לפעמים הם לא אומרים לאנשים שסביבנו כמה אנחנו אוהבים אותם,
כן.
ואנחנו לא מקדישים להם מספיק זמן, ורק כשקורה מה שאנחנו פתאום כאילו נזכרים, אבל יאמר לזכות נויה, שהיא לא נזכרה, היא פשוט ככה חיה, כאילו זה הייתה הדרך שלה לחיות החיים. כל הזמן, הדבר שאני הכי מודה עליו זה שאני לא מצטערת על כלום. זאת אומרת, אין לי תחושת החמצה שלא אמרתי לה, או תמיד אמרתי לה כמה אני אוהבת אותה, תמיד היא אמרה לי כמה היא אוהבת אותי.
כן.
היינו מאוד מאוד מעורבות אחת בחיים של זאת.
משפחות, נפשות, נשמות שלמות, מתפרקות ונשברות לגמרי מאחד חלקי עשר ממה שעברתם. זה כל כך גדול, זה כל כך עצום, זה כל כך כואב, זה כל כך קיוטי. ואת רק בת 20, לא שזה עניין של גיל, זה כל כך קשה וכואב בכל גיל, אבל את רק בת 20. מה את עושה עם הכאב, עם השכול?
אני מרגישה שאיבדתי הרבה מה... אני יכולה להגיד התמימות, אבל זה יותר, זה מתחושת התואר הזאת, שאני רק בת 20, ויש לי את כל החיים לפניי, והכל כאילו ורוד, אני הולכת, ואני מגשימה את עצמי, וכאילו עושה מה שאני אוהבת, ופתאום הדבר הזה, שהוא הופך את החיים, ממש הופך את החיים של כל המדינה, אבל אנחנו ממש הכי מקרוב שיכול להיות, וברור, זה משפיע על הכל, זה...
איך זה למשל השפיע על האינטראקציה שלך עם אבא? איך זה, אתם כל כך ככה קרובים וגם לוקחים חלקים משותפים במאבק של היום, ואיך את רואה את אבא במצב הזה?
וואו, איזה שאלה מהממת. זה קודם כל שאני רוצה לראות אותו, אני פותחת טלוויזיה, אבל בזמנים שהוא לא בטלוויזיה, וכשהוא בבית, אני ממש מרגישה שהקשר השתפר, כי פתאום אני מרגישה שדברים נכנסו לפרופורציות, הבנו קצת באמת מה חשוב, והבנו שאין זמן, אנחנו לא יודעים מה יקרה, כאילו זה מטורף לחשוב על זה, מה זה, יום אחד, כאילו, בין השישי כאילו לעשירי לשביעי לעשירי, זה חיים שלמים כאילו באמצע. אז ממש מנצלים כל רגע ביחד, בזמן שאנחנו כולנו בבית.
כן.
ואבא מלך, מה?
ממש.
הוא מלך.
יש משהו שאנחנו רואים, זאת אומרת בטלוויזיה, אנחנו רואים את אבא באמת דמות עוצמתית, חזקה, אסופה, חדה. אבל מעניין אותי לשאול, שרון, מה שלומך? מה קורה כשהמצלמה נכבט והמסך יורד?
אני חייב להגיד לך שנושא של מחשבות על מה איתי מהשביל הסרי פשוט נדחקות החוצה. כי כשאני חושב על אלי ועל שאר החטופים החיים, מה הם מרגישים שם? ברגעים הקטנים שאני יושב על כיסא בבית, מה איתם? כשאני אוכל עוגיה, מה הם אוכלים? האנשים שנמצא בחברתם, עם איזה אנשים הם נמצאים? אנחנו מדברים על חטוף או על חטופה, כבר זה הפך להיות מין מילה שגורה בפינו, ביום יום. אנחנו אומרים להם חטופים, קיבלו שם קוד, אבל חטוף או חטופה, זה המקום הכי נורא שיש. אני לא יודע מה עדיף, להיות חטוף שבחיים, או חטוף שאינו בחיים, בסיטואציה שהם נמצאים בה. ואנחנו באמת לא יודעים מה עובר עליהם. אנחנו שומעים רק חלק מהעדויות. צריך לומר שחלק מהעדויות עדיין לא פורסמו לציבור, אלא בטוח שאי פעם יפורסמו לציבור, ואולי עדיף שכך, כי מדינה שלמה תהיה בטראומה. אבל כשלוקחים חטופה שנמצאת שם, או אלה שחזרו משם, אנחנו מבינים שהסף של האכזריות פשוט לא קיים. אם בן אדם רגיל, פשוט היה לוקח את הבת שלו, הקטנה, ושם אותה במקלט חשוך לשתי דקות, עם מעט מים ומעט מזון, והיה מוציא אותה לאחר כשעתיים. איך היא הייתה מרגישה? עכשיו, לאחר 194 ימים, שאותה ילדה נמצאת שם, אותה אישה שנמצאת שם, עם טרוריסטים אכזריים, היא לא ננסת פעם ביום. היא ננסת כמה פעמים ביום. ועכשיו בואו נחשוב על מה זה חטוף או חטופה, כשאומרים בטלוויזיה.
אתה יודע, חלק ממה שאנחנו עושים כאן, זה באמת לנסות להכיר את להכיר את האנשים שנאבקים על האנשים, ולהכיר את את העולמות שמאחורי השמות, שמאחורי התמונות, שמאחורי המספרים, ויש לזה חשיבות באמת עצומה.
אני חושב שלצד האסון הזה, בשביעי באוקטובר, שקרו גם דברים טובים.
מה למשל?
אנחנו זוכרים כולנו את הכיתוב החברתי, שהיה עד התאריך הזה. הכיתוב הזה הוביל אותנו למחוזות של שסע.
כן.
בתוכנו. זה עם ישראל, זה לא מה שהכרתי, זה לא ערכים שגדלתי עליהם. אני חושב שעם ישראל קיבל גם תבונה, והכל השפוי והמאחד בסופו של דבר יקבל החלטה שונה ממה שקיבלנו לפני התאריך הזה.
אתה מרגיש עטוף, אתה מרגיש מובן.
אני רוצה להתמח. להגיד לך שהיום אני עומד על הרגליים ואני עדיין מדבר איתך פה בזכות עם ישראל. את יודעת, בשמיני באוקטובר, יום אחרי, פשוט קמתי, ביוזמה אזרחית, התגייסו כל האנשים בארץ, כל היהודים בעולם, לסייע אחד לשני, לסייע למשפחות החטופים.
כן, מאוד מחזק.
ואני אומר תמיד למנהיגי ישראל, אם אתם רוצים דוגמה ומופת, תסתכלו על אזרחי ישראל.
כן.
שם תמצאו את הכי טוב.
הזכרת מנהיגים, אז אני רוצה לשאול, איך אתם מתמודדים עם עניין העסקה? הדיווחים הסותרים, הידיעות המבלבלות, המסע ומתן שממשיך ונתקע, ושוב ממשיך ושוב נעצר. אתם עוקבים אחרי מה שקורה? אתם מנסים להתרחק מזה?
תראה, אני לא משתמש במונח עסקה.
Mm-hmm.
אני משתמש באמירה, מתווה להצלת חיים, כי בסופו של דבר, עסקה זה לקנות מוצרי חשמל. אבל מתווה להצלת חיים, זה מה שאני רוצה, שאותם מקבלי החלטות יתעסקו בזה. והרכבת הרים, בטלטלה רגשית בלתי נגמרת. מעל לחצי שנה זה כבר over. אני לא יודע איך אפילו אפשר לנהל תהליך כל כך ארוך, שמדברים על חיים של אנשים, שפשוט נלקחו מביתם, וחלקם איבדו את חייהם. ואנחנו רואים שככל שציר הזמן נמשך, אנשים מאבדים את החיים, ומספר החטופים יורד, ועוד מעט כבר לא יישאר את מי להציל. ומה נגיד אחר כך? שראש הממשלה, בשילוב הקבינט המדיני-ביטחוני, הם רושמים את ספר דברי הימים של 100 שנים, 500 שנים, 1,000 שנים הבאות. מה ירשמו שם? האם הצלחנו למוטט או להכריע את ארגון החמאס? לא. האם הצלחנו להציל חטופים מהשבי? מה עשינו בשביל שזה יקרה?
אתה יודע, אמרת מקודם שכל מה שקשור אליך ככה נדחק הצידה. ואני בכל זאת רוצה להתעכב על הנקודה הזו. שאתה קם בבוקר ומה? מה אתה עושה? מה אתה מרגיש? מה המחשבה שעולה לך בראש?
קודם כל שאני בחיים. וכמה חיים הם חשובים. וכמה צריך להילחם עליהם. זה לא מובן מאליו. אנחנו יודעים איך דברים יכולים להשתנות מקצה לקצה במהירות האור. צריך להעריך את זה.
לגמרי.
לשים דברים, את הנקודות החשובות בחיים, למול עינינו.
כן.
לא לדבר על דברים שאנשים מתעסקים בזה ביום יום, שמתעצבנים לשווא. בואו ננשום. כשנושמים, המילים גם יוצאות אחרת מהפה. וזה א' ב' של בן איש לרעהו, השיח המכבד.
נתקלת בשיח אחר גם?
אני חייב לומר שהתקלתי. במסגרת המאבק, המסע, הייתי גם במדינות זרות. ראיתי שיש גורמים מאוד בכירים בארצות זרות, פרלמנט הבריטי, לדוגמה, שנשים שאחרי אסון כזה, זה אסון באמת שנוגע בכל בן אדם, שרוצה לחיות בשלום, ופשוט מדינאים, בקור רוח, מגיעים ואומרים, מגיע לכם, אתם עם כובש, או אנחנו מאוד רגישים, רגישים לסבל של ילדי עזה.
מה עובר עליך ברגעים כאלה? מה אתה עונה בחזרה?
אני לא עונה. פשוט לקחתי את האייפד שהיה איתי, ופתחתי את התמונות מהזירה של הבית של אלי, והראיתי להם את התמונות, ושאלתי אותם בנימוס, האם לזה אתם רגישים? כי זה מה שקרה לנו.
אתה יכול לתאר מה היה שם בתמונה הזאת?
אני יכול להגיד שהצבע האדום הוא היה הצבע השולט. לא אוסף עוד.
ובבית, כשאף אחד לא רואה, ואתה יכול להיות גם קצת פחות חזק, מה אתה עושה? ואם לא תספר, אני אשאל את רותם.
אני יכול להגיד לך שכבן אדם מאמין, אני מתפלל. כן, לפעמים אני בוכה, אבל אני בוכה מגעגוע.
אגב, אנחנו לא רואים את כל זה. כאילו הבנות, אנחנו לא...
לא רואים את אבא בוכה.
אנחנו לא רואות כלום.
כן. ספר לי מתי בכית בפעם האחרונה.
ממש לא מזמן. כל אירוע משמעותי, כל התכנסות של אנשים שקרובים למשפחה, ותמיד יהיה את החלק החסר. אתה יודעת, שולחן שבת, או סדר פסח.
בדיוק שרציתי לשאול על ההערכות לערב חג, מה עושים עם זה?
אני אקרא לזה סדר פסח, אני קשה לי להגיד זה חג, כי זה לא חגיגה.
כן.
את יודעת שארבעה כיסאות לעולם יהיו ריקים, ויש עוד כיסא פוטנציאלי אחד שממתין לאלי. ואני אומר, מבחינתי זה הכיסא של אליהו הנביא, כי אנחנו, בשבילי זה סוג של גאולה ביום שהוא יגיע ואני אחבק אותו. אני חושב שאז אני אתפרץ. בינתיים אני משתדל להחזיק את עצמי, בשביל אמא, שעבדה לה השמש, ואני חייב לעמוד לצידה.
הרבה תפקידים יש לך.
לחבק אותה ולהצמיח לה קרניים חדשות, המון קרניים, שיעירו אותה, ויבינו שאנחנו פשוט אנשים פשוטים, שרוצים לחיות, לחיות בשלום. והמשמעות של המילים האלו, הן אמנם נאמרות בצורה מאוד רכה, אבל הזעקה לשמר אותן, להילחם עליהן, היא משמעותית מאוד, היא חודרת.
כן. תציינו את ליל הסדר, תשבו סביב השולחן, עם כיסאות ריקים מסביבכם.
כן. נשב, אנחנו, והמשפחה של יוסי, שניצלה, ואנחנו מודים על זה. וסבתא שלי, ודודות שלי, כי דבר ראשון, כל מה שמחזיק אותנו בתקופה הזאת זה הביחד. גם הביחד של עם ישראל, אבל גם הביחד המשפחתי. אבל גם כי אנחנו חייבים להכין את עצמנו ליום שאלי יבוא. ואנחנו חייבים לראות את זה. ואני מאמינה שכשאנחנו יושבים מול שולחן חג, ונפגשים ביחד, לצד הכאב, זה שולח לו אנרגיות.
כן.
וזה כמו זה תדר כזה שאני מרגישה שנכון להיות עליו. כי זה לא מנותק מהמציאות, זה ממש ביחד איתה.
כן. אז לקראת סיום, לצערי הרב, אני רוצה, תכף אנחנו גם נשמע משהו מאוד יפה שלך רותם, אבל אני רוצה לשאול, בפתיח דיברתי על המנעד הזה של בין פחד לאמונה ובין ייאוש לתקווה, ואני רוצה לשאול בכנות, אתם מחזיקים את אותה תקווה, את אותה אופטימיות שהייתה בכם לפני חצי שנה, לפני ארבעה חודשים, לפני שלושה חודשים?
תמיד אני אומר זה שאלה עוד פעם שמחזירה אותי לשביעי באוקטובר, אבל אני אזרוק אותה מקצה לקצה. אני אומר, את עם ישראל אפשר לשבור בגוף, אבל הרוח והתקווה הן מנצחות את הכל. וזה בעצם סיכום של איך אנחנו עדיין עומדים על הרגליים. ופשוט עם שלם עוטף אותנו ואומר לנו, אנחנו נצא מזה.
ואתה מאמין בזה?
אני מאמין. אני גם מאמין שהכל לטובה. אני, גם בתוך האסון הזה אני מאמין שהכל לטובה. קשה לנו לראות איך זה קורה. אחרי אומרים, זה לא הגיוני, זה לא אנושי. אבל יוסי מבחינתי, שסיים את חייו בשבי החמאס, הוא סיים איזשהו פרק של משהו שהוא כבן אדם, הותיר אחריו מין חותמת. מה זה אהבת חינם? במקום הכי אישי. וזה מה שייחד אותו. והמורשת הזו, שהוא השאיר לכל כך הרבה אנשים סביבו, זה התפקיד. זה התפקיד שלו. לי זה מאוד יחסר. זה חסר לי בכל רגע. הטוב לב שלו. אל תדאג, אני מאחוריך. לאן שתלך. אבל מצד שני זה גם מחזק אותי. זה מחזק אותי שהוא עשה את זה טוב.
משפחה מוזיקלית אמרנו. אז רותם, ספר לנו מה עומד לקרות עכשיו.
ביום שהודיעו לי שנויה נרצחה, הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי לכתוב שיר. לזכר נויה, לזכר מה שנזכור ממנה, ולמי שהיא הייתה ממש לעולם. הפיץ אור להרבה אנשים, אז השיר ממש חודש אחרי האסון כבר יצא, קוראים לו נויה שמש, ואני אשיר לכם אותו.
בבקשה.
נויה, שוב חלמתי חלום, הדרום שוב נצבע באדום, איתך לילה תמונות רטובות ונרות שקבעו מדמעות שבת בסוף היום את היית מתקשרת מבטיחה אני תכף חוזרת נזכרתי מאוחר כי הפכת לא זמינה ברגעים במיטה שלפני השינה מגיעה מועקה מזכירה מחיבה ומי יחבק כמוך אין אותך אין דומה כי האדמה רועדת והלב רועד איתה אין לי ארץ אחרת לא מוצאת בי נחמה אולי סתם לילה שחור אז תדליקי את האור והבטן מסמנת לי להתקרב לאט התקווה היא נזכרת שנשאר כל כך מעט הפרחים עומדים בתור נויה שמש, נויה אור בוקר, 7 באוקטובר ובור תני לי רק שנייה לחזור להדליק לך את האור נויה שמש
אין אין מילים, אין אוויר, אין מה לומר. תודה.
תודה לך.
תודה על זה. אז תודה רבה לכם. תודה שרון, שרון שרעבי.
תודה לכם. החיבוק העוטף והבלתי פוסק. ואני רוצה להגיד גם לצופים, גם למאזינים, שבכל רגע שהם יכולים לעשות טוב, אל תוותרו על הרגע הזה. זה מה שמחזיק אותנו. ואין לי מילים להודות על הטוב. ועוד דבר קטן אחד אגר. יודעים שכמעט כ-200 ימים נמצאים החטופים בשבי החמאס. אבל נמצאים גם חיילינו. שמוסרים נפשם למען ביטחון עם ישראל. והכבוד והגאווה זה עבור אותם חיילים. שלא משנה להם אם אני דתי או חילוני או ימני או שמאלני, אשכנזי או ספרדי. אנחנו עם אחד, והצבעים של הקשת מחברת בינינו, כי רק שהיא מחוברת היא הכי יפה.
מדהים. איזה סיום יפה. לא יכולתי לחשוב על סיום יפה יותר. ועד כאן פרק נוסף של הכותרת עם משפחות החטופים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, אפשר גם לדרג או להגיב לנו. אם יש שאלה שאתם רוצים לשאול את אחד מבני המשפחות, כתבו לנו. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. בינתיים מוזמנים להקשיב לסיפור של איתן לוי, זכרונו לברכה, שנחטף וגופתו מוחזקת בשבי חמאס בעזה. חפשו את הפרק, הנפקתם תעודת פטירה כדי שישתוק, זה לא יקרה. סאונד ועריכה, עדן דודוב וגיא סלם. אני אגר כוכבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. עד שכולם יחזרו אלינו.